ברוכים הבאים לשיעור של דף היומי של מפת התלמוד. ברכות דף ה. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. השיעור שלנו היום מתחיל ארבע שורות מראש דף ה עמוד א. הקטע שבו אנחנו מתחילים מסומן בסוגריים. פעם שעבר הזכרנו פסוק בקשר לקריאת שמע על המיטה בסוף דף ד עמוד ב: ריגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. מאחר שהפסוק הזה צוטט בהקשר לקריאת שמע למיטה, הגמרא שלנו היום תתחיל בהתייחסות, עוד התייחסות לפסוק הזה. אבל מבחינת הנושא הכללי, דהיינו קריאת שמע על המיטה, אחרי הקטע שבסוגריים אנחנו נחזור לדון ולדבר בנושא הזה של קריאת שמע למיטה. לכן בחרנו לסמן את הגמרא בצורה כזאת, שהתחלנו בנושא של קריאת שמע למיטה, באמצע הקטע שבסוגריים היא מתעסקת בדבר צדדי, רק בגלל שהוזכר הפסוק ריגזו ואל תחטאו מתהילים פרק ד', אז יש עוד התייחסות לאותו פסוק בקטע שבסוגריים, ואחר כך חוזרים לנושא של קריאת שמע. יש לנו ציון שמסבירה את הקטע שבסוגריים, אבל לפני שנקרא את הציון הזה, ההערה הזאת, יש עוד סימון שמצביע על אורך הקטע שבסוגריים. אתם תשימו לב בצד שמאל של טקסט הגמרא, פס מקווקו עם נקודות שיורדת, וסוף הסימון הזה גם מצביע על השורה האחרונה שבסוגריים. הציון או ההערה שכתבנו בפנים העמוד אצל הכוכב, כתוב אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה בעניין קריאת שמע למיטה. בתוך הסוגריים מובא מימרות של רבי לוי בר חמא, במימר הראשון מצטט הפסוק שהוזכר בסוף ד' עמוד ב', ריגזו ואל תחטאו. אז שמו של רבי לוי בר חמא גם כן מסומן כדי להראות שדבריו חוזרים על עצמם, או זאת אומרת עוד ציטוטים שלו. זה כתבנו את הכל במבנה, חלק המבנה של את ההסברים בצד הגמרא, הוא עם מעוין מימרות של רבי לוי בר חמא. בנוסף יש גם פס כפול עם נקודות באמצע. הפס הזה הוא מלמד על שלבים בלחימה נגד יצר הרע. אז אנחנו עכשיו נתחיל את הגמרא. אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר ריגזו ואל תחטאו. הנה הקשר לגמרא הקודם. הנושא פה הוא לחימה של אדם נגד יצרו הרע. ברש"י שורה שנייה הוא כותב: ירגיז יצר טוב, שיעשה מלחמה. הלשון ירגיז הכוונה לחימה, יעשה מלחמה עם יצר הרע. ומניין לומדים שיש לאדם ללחום נגד יצרו הרע? כתוב ריגזו ואל תחטאו. אגב, הנושא הזה של לחימה נגד יצר הרע מופיע במסכת קידושין וגם במסכת סוכה דף נון ב', שזה לחימה בלתי פוסקת, היא מלחמה תדירה יום יום, ואפילו אפשר לומר שעה שעה. אז הלחימה ממשיכה, אם ניצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר אמרו בלבבכם. אגב, הגמרות שם שציטטנו במסכת קידושין ובמסכת סוכה אומרת: אם פגע בך מנובל זה, מנובל כוונה יצר רע, משכהו לבית המדרש. שעיסוק בתורה זה דרך ללחום נגד יצר הרע. נמשיך: אם ניצחו מוטב, אם על ידי עסק התורה אדם מרגיש שהוא ניצח את יצרו, מה טוב, ואם לאו, יקרא קריאת שמע שנאמר על משכבכם. הרי זה המשך הפסוק של ריגזו בעל תכת האור. אם ניצחו מוטב, ואם לאו, יזכור לו יום המיטה. בדרך כלל, אם אדם מתבונן ביום המיטה, אם אדם יכול לדמיין לעצמו איך ייראה הלוויה שלו, את הקבורה שלו, את ההספדים שיגידו, ואפילו לדמיין את הכיתוב שעל אבן המצבה, זה גורם לכך שאדם נכנע ומתבונן על דברים רציניים, על תפקיד החיים וכולי, דברים מאוד עמוקים וכבדים. אז זה אמצעי מאוד חזק בלחימה נגד יצרה. אז זה מה שמומלץ, זה שלב הרביעי אפשר לומר, שנאמר ודומו סלע. דומו לשון שתיקה, זה קשור למיטה. ואמר רבי לוי בר חמה, אמר רבי שמעון בן לקיש. שוב, עוד מימרה של רבי לוי בר חמה, ולכן הוא מסומן בהתאם, אם במאוין. אז מי דכתיב, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה ומצוות, והמצווה אשר כתבתי להורתם, פסוק בספר שמות. הגמרא פה מנתחת את הפסוק, לוחות, אלו עשרת הדיברות, תורה זה מקרא. זה תהיינו תורה שבכתב, והמצווה זו משנה. כשאנחנו אומרים מקרא, אגב, זה, העניין הוא החומש, החמישה חומשי תורה. המצווה זו המשנה, זה שזה בעצם השורש של תורה שבעל פה שמפרשת את המקרא. אשר כתבתי אילו נביאים וכתובים, להורותם, זה הגמרא, זה גמרא, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. שלא כמו שהרבה אנשים טועים שחושבים שעשרת הדיברות ניתנו בסיני, או אולי החומש ניתן בסיני, אלא כל התורה כולה ניתנה בסיני, כולל מה שאנחנו קוראים תורה שבעל פה, דהיינו הפירוש של התורה. הרי כפי שאולי אתם יודעים, שיש כמה פסוקים, כמה וכמה פסוקים שהם סתומים לגמרי, שאם אדם לא מבין שהפירוש ניתן ביחד עם התורה שבכתב, עם החומש, עם החמישה חומשי תורה, אז נשאר פסוקים סתומים לגמרי בלי שום הבנה. ולכן ברור לנו, כמו שכתוב פה בגמרא, שהכל ניתן למשה מסיני. ויש כאן כמובן הרבה מקום להרחיב עם הוכחות, אבל לצערנו במסגרת השיעור שלנו אנחנו נאלצים להמשיך. עכשיו אנחנו רואים עוד סימון חדש, משולש עם שפיץ צבוע שחור, ואנחנו נסתכלים מיד הצידה, רואים שכתוב נושא, כתוב גם המשך, המשך של הנושא הקודם של קריאת שמע למיטה, מבנה. בהסבר כתבנו שהמשולשים האלו מימרות של רבי יצחק בעניין קריאת שמע למיטה. אנחנו גם משתמשים פה בפס מקווקו, כל הקורא קריאת שמע מיטתו וכולי, יהיו כמה אמרות שהם ההמשך לביטוי הזה. מה אפשר לומר עליהם? אז כבר רשמנו אותם. מי שקורא קריאת שמע מיטתו הוא אוחז חרב של שני פיפיות. עוד משהו, מזיקים בדלין הימנו. אנחנו גם סימנו בצורת בית את המילים מזיקים והמילה ייסורים, שנראה את זה בהמשך. יש גם עוד סימון שנראה עוד מעט, הסימון הפפיון, וכתבנו שכשנראה את זה, סימון ליצור קשר בין שני דרשות אלו, דרשה שנייה של רבי יצחק, שעוד לא קראנו אותו, ורבי שמעון בן לקיש. גישה זו מרומז ברש"י דיבור המתחיל ולחומי רשף. אז כל הדברים האלו יתבהרו כשנלמד את הגמרא. נחזור לגמרא. אמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמע למיטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו. זה כוונה, החרב הזה זה אמור להרוג את המזיקים, שנאמר רוממות קר בגרונם וחרב פיפיות בידם. מה משמע, איך רואים מהפסוק הזה שיש איזו קשר לקריאת שמע? אמר מר זוטרא ביתמר רב אשי מרש הדניינה. בואו נסתכל על תחילת העניין. תכתיב באותו מקום בתהילים קוף ממתת, ירזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. משכבותם, המשקף, המיטה, זה הקשר לקריאת שמע למיטה. וכתיב פטרי רוממות כה בגונם וחרב פיפיות בידם. אז כשאדם אומר קריאת שמע למיטה, הוא נחשב כאילו מחזיק בחרב שתי פיפיות. ויאמר רב יצחק, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו מזיקין בדלין הימנו. המזיקים בורחים ממנו, שנאמר ובני רשף יגביעו עוף. זאת אומרת עוף מסלק את בני רשף. בני רשף הם מזיקים. נמשיך בגמרא, ואין עוף, המילה עוף אלא תורה, שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו. התורה, המילה התעיף, השורש שלו מילה עוף. והמשמעות של הפסוק הזה, שאדם שלומד תורה בניגוד לשאר דיציפלינים, לשאר לימודים, שאר תחומים, תורה מובנית בתוך התורה מידת השכחה. דהיינו, אם אדם רק מסיח את דעתו, הוא מגביר עיניו מהתורה, הוא עלול לשכוח את זה. נשקי, אפשר לומר שבנוי בתוך לימוד התורה הצורך לחזור ולחזור ולחזור ולעורר את עשיית הדשמה כדי לזכור. אז הפסוק פה שאומר התעיף עיניך בו ואיננו, זה מצביע על התורה. ממילא המילה עוף הוא קשור לתורה, וכפי שקראנו ובני רשף יגביעו עוף. העוף יגביעו, כוונה הוא העוף יבריח את המזיקין. וכמו שכתוב פה בהמשך הגמרא, ואין רשף אל המזיקין, שנאמר מזה רב ולחומי רשף וכתף מרירי. אלו הם סוגים שונים של מזיקים. אמר רבי שמעון בן לקיש, כל העוסק בתורה, כפי כל העוסק בתורה, יש את הסימון הזה. לפני שנמשיך בגמרא, בוא נסתכל בצד איפה שמופיע הנושא מבנה. הנושא פה מדובר בכוחה של תורה מול ייסורים. מה קורה למי שאינו עוסק בתורה? אנחנו נראה את הצורת, אני קורא לזה צורת כתר, עם השפיצים למעלה. זה כמי שעוסק בתורה, וכשזה מתפך זה מי שאינו עוסק בתורה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רבי שמעון בן לקיש, כל העוסק בתורה ייסורין בדלין הימנו, שנאמר ובני רשף יגביעו עוף. זה דומה למימרה הקודם שראינו בשמו של רב יצחק, שהוא אמר כל הקורא קריאת שמע. כאן רב שמעון לקיש אומר כל הלומי עוסק בתורה ייסורין בדלין הימנו, שנאמר ובני רשף יגביעו עוף. ואין עוף אלא תורה, שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו. אז עוף הוא מתכוון לתורה. קריאת שמע אגב הוא גם פסוקים מן התורה, אז כאן זה יותר כללי, שאוף כמובן התורה, כל עיסוק בתורה מסוגל להבריח המזיקים, או פה הייסורים. ואין רשף אלא ייסורים. הסימונים שלנו הם אמורים פה לקשר בין המימה הקודמת, פס מפותל לפני שתי שורות, ואין רשף אלא מזיקים, פה אין רשף אלא ייסורים, שנאמר מזה רעב ולחומי רשף. רעב כזה דבר ששייך לתחום הייסורים. עד עכשיו ראינו את המימרה של רבי שמעון בן לקיש. כאן יהיה התייחסות של רב יוחנן לדברים האלו, וזה ייקח כמה שורות, ולכן יש פה סימון בצד ימין של הגמרא, טקסט הגמרא עם ראשי תיבות ריש יוד, זה רבי יוחנן, פס מקווקו שיורד, שכל השורות האלו הן שייכים לדברי רבי יוחנן. אמר לרבי יוחנן, רבי יוחנן פונה לריש, למה שאמר ריש לקיש, ואומר, שהתורה מגינה אפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו. הרי מקודם צוטט פסוק ובני רשף יגביעו עוף, זה פסוק מספר איוב. תינוקות של בית רבן, כוונה ילדים תנים, שלומדים תורה, ילדים קטנים שלומדים תורה, הם לומדים חומש, חמישה חומשי תורה. לא מצפים ילדים קטנים שכבר הגיעו, שכבר לומדים ספר איוב. אז רבי יוחנן אומר, זה שהתורה מגינה, אפילו תינוקות של בית רבן שלא הגיעו לספר איוב בלימוד שלהם, הם יודעים אותו. זה דבר שאפשר לגלות מפסוקים שבחומש שנאמר, הנה פסוק בספר שמות, פסוק בחומש, שגם ילדים קטנים שלא הגיעו לאיוב מכירים. מה כתוב? והיו אומרים שמוע תשמע לקול השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, ועזנת למצוותיו, ושמעת כל חוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים לא עושים עליך, כי אני השם רופאיך. אז פה כתוב שמי ששומע לקול השם, ואי אפשר לשמוע לקול השם אלא אם כן אדם לומד תורה, אז יש כאן הבטחה שכל המחלה ששם נמצאים שאנחנו לא נסבול אותם. אז יש הגנה דרך לימוד תורה מול כל מיני איסורים. אז מה יש לחדש? אלא כל שאפשר לא לעסוק בתורה ואינו עוסק, זה כאן בשלילה. מי שיש לו אפשרות לעסוק בתורה והוא מתבטל, הוא לא עוסק בתורה, מעדיף להתעסק בדברים אחרים, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים ועוכרים אותו, שנאמר נעלמתי דומיה הכשיתי מטוב וכאבי נעקר. ואין טוב אלא תורה. פה בתהילים, בפסוק שציטטנו פה, תהילים למטה פסוק ג' כתוב הכשיתי מטוב, כוונה שתקתי מטוב. מה זה שלא התעסקתי בטוב? טוב זה תורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. הכיפובים פה הם באים להבליף, ליצור קשר בין המילים. אז רואים פה פס מקווקו, טוב יחד עם תורה. אז מה שרבי יוחנן בא הוא מחדש, שמי שיש לו יכולת ללמוד ואינו מנצל את ההזדמנויות ללמוד תורה, אז הוא שייך שהוא יסבור מייסורים לא עלינו. אמר רבי זירא ויתימא רבי חנינא בר פפא, באו ריק שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, בואו נראה את ההבדל בין הנהגת הקדוש ברוך הוא מול הנהגה של בני אדם. אדם מוכר חפץ לחברו. אדם שמוכר חפץ, בדרך כלל כשרואים בשס מחירות של חפצים, הכוונה לא מחירות סיטונאים או מסחרים בסופרים או בחנויות רשת, אלא זה מדובר באדם שנאלץ להשיג כספים איכשהו, ועקב כך הוא נאלץ למכור חפצים יקרי ערך או ששייכים לו, שהוא היה מעדיף לא למכור אותם, אבל נאלץ למכור אותם, חפצים אישיים ביתיים. אז אדם שמוכר חפץ, מוכר חפץ לחבר, מוכר עצב ולוקח שמח, הנה משלם כסף ומקבל משהו, מקבל חפץ נשאר אצלו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, נתן להם תורה לישראל ושמח, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. הקדוש ברוך הוא שונה, למרות שהתורה זה כביכול החפץ שלו, הדבר היקר של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא נתן לנו את זה, הוא נתן את זה בשמחה. ורואים שזה כך כי הפסוק מתבטא לקח טוב, הוא משבח את הלקח, וזה ביטוי של שמחה שהוא מעביר את זה. אמר רבא ויתימא רב חיסדא, אם רואה אדם שיסורים באין עליו יפשפש במעשיו. לפני שנמשיך בגמרא, קודם כל נסתכל בצד, רואים הנושא, מה יעשה אדם שרואה ייסורים באין עליו. זה הכותרת, וכבר קראנו את השורה הזאת. אם אדם רואה שיסורים באין עליו, אחד, שלב אחד, יפשפש במעשיו, שיבדוק איך את התנהגות שלו, את המעשים שלו, שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה, שאדם יחפש ולחקור איך הוא מתנהג, ואולי יגלה שאם בשינוי התנהגות זה יכול להפסיק את הייסורים. בגרסה מוסיפים כאן פשפש ומצא יעשה תשובה. אם הוא מצא את הבעיות שלו, שיעשה תשובה, שנאמר ונשובה עד השם. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה, שנאמר אשרי הגבר אשר תיעשנו כר, מתורתך תלמדנו. פה רואים בקשר בין ייסורים ללימוד תורה. אנחנו נסתכל ברש"י, מוצאים רש"י בתור החיצוני, יש לנו כוכב ברש"י שאפשר למצוא אותו במהירות, אשרי הגבר שתיעשנו כה מתורת חי תלמדנו, שבשביל ייסורים צריך אדם לבוא לידי תלמוד תורה, שהייסורים הם באים לכוון את האדם, אחרי כמובן שהוא חיפש את מעשיו וגילה שהוא בסדר, אז זה מכוון אותו להגיע ללימוד תורה. נמשיך, ואם תלה ולא מצא, אם הוא, הוא תולה בביטול תורה ואומר שהוא מתמיד גדול, הוא מנצל כל דקה פנויה ללימוד תורה, אז ממילא הוא תלה בזה ולא מצא שזה הבעיה, בידוע שיסורים של אהבה הם, שנאמר כי את אשר יאהב השם יוכיח. מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הוא מוכיח, הוא מסוגל להביא עליהם יסורים. זה נושא מאוד מאוד רחב, כל הנושא של האדם מול ייסורים והתמודדות איתם והקשר האלוקי, ואנחנו לא נוכל להרחיב יותר ממה שמופיע פה בגמרא, ויש עוד הרבה הרבה מימרות חזר פה בגמרא שלנו היום, אבל רק שנבין שהם דברים עמוקים שראוי לכל עיון בהם. אמר רבה, אמר רב סחורה, אמר רב אונה, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדקו בייסורים. תראו מה, איזה פלא. מי שסובל ייסורים, זה יכול להיות מאוד, או זה, זה ברור שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, הוא מעוניין בו, הוא מנסה לתקשר איתו דרך הייסורים, ולכוון אותו לדרך טובה יותר. שנאמר, והשם חפץ, דקו החלי. מי שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מחלהו בייסורים. יכול אפילו לא קיבלה מאהבה. האם הקדוש ברוך הוא ימשיך עם ייסורים אפילו אם הבן אדם לא מקבל את זה מרצון? תלמוד לומר, אם, וזה, הפסוקים האלו הם מאותו מקום בספר ישעיה פרק נ"ג, אם תשים אשם נפשו. המילה נפשו מצביעה על מדעתו. מה אשם? אשם זה שם של קורבן. אדם שמביא קורבן צריך להביא את זה מידיעה, לא שחושב שהוא סתם עושה על האש. הוא מביא קורבן עם ידיעה שזה קורבן, זה דבר שבא מדעת. יש צורך לדעת של הבעלים, גם דעת של הכהן המקריב את הקורבן. אז כמו שאשם זה לדעת, אף איסורים לדעת. ואם קיבלם עליו באהבה מסחרו, מה קורה שאדם מקבל ייסורים מאהבה, עם הבנה ואהבה לבורא? מסחרו יראה זרע, יאריך ימים. שוב פעם, פסוקים, אותם פסוקים מאותו אזור מהספר ישעיה. ולא עוד, אלא שתלמודו מתקיים בעדו. אדם שהוא מסוגל לסבול ייסורים ולקבלם באהבה, גם זוכה לכך שתלמודו מתקיים בעדו, כוונה שלא ישכח את לימודו. שנאמר, וחפץ השם בידו יצלח. פליגי בא רבי יעקב בר אידי ורב אחא בר חנינא. חד אמר, אז כאן יש סימון חדש, ובצד כתבנו נושא, זה המשך, מבנה, והסימן הזה של צורת הרגש, דעות איך מזהים איסורים של אהבה. אז יש פה כמה התייחסויות לנושא הזה. אחד אמר, אילו הם איסורים של אהבה, כל שאין בהן ביטול תורה. מי שסובה איסורים אבל תוך כדי איסורים הוא מסוגל עדיין להמשיך בלימוד תורה, סימן שאילו הם איסורים של אהבה, שנאמר אשר הגבר אשר תיעשרנו כה ומתורתך תלמדנו. למרות שיש לו איסורים הוא עדיין לומד תורה. וכאן אמר אילו הם איסורים של אהבה, כל שאין בהן ביטול תפילה, שלמרות שהוא סובה איסורים הוא עדיין מסוגל להתפלל, שנאמר ברוך אלוקים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. אמר לו רבי אבא ברייד רב חייא בר אבא, הכי אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אילו ואילו איסורים של אהבה הן, בין כל וכל זה יכול להיות איסורים של אהבה, שנאמר כי את אשר יאהב השם יוכיח, שהקדוש ברוך הוא מביא איסורים על מי שהוא אוהב. אלא מה אתה מלומר ומתואתך תלמדנו? אז אם אמרנו שבין כל בכל זה יישום של אהבה, אז מה מלמד הפסוק הזה? אל תקלי תלמדנו, אלא תלמדנו. כלומר, מתורתך אנחנו לומדים את הדבר הזה. דבר זה, מתורתך תלמדנו. שמה? שאשרי אדם אשר הקדוש ברוך הוא מאשריהו. הדבר הזה לומדים מתוך התורה. קל וחומר משן ועין. מה שן ועין שהן אחד מאיבריו של אדם? עבד יוצא בהן לחירות, אדם שמחזיק ברשותו שהוא בעלים של עבד כנעני. התורה כותבת שאם אדם, שאם הבעלים מורידים לו שן או, 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 או פוגעים בעינו, מורידים את העין שלו, העבד יוצא לחירות. אז זה עבר אחד שאדם פה, זה עבד שנפגע בעבר אחד, הוא יוצא לחירות. ייסורים שממרקים כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה, שעוד יותר זה משפר את המצב שלו. והיינו דרבי שמעון בן לקיש, דיום רב שמעון לקיש, נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין. נאמר ברית במלח, המילה ברית מופיע אצל מלח, תכתיב ולא תשבית מלח ברית. יש דין של על כל קורבן תקריב מלח, שאדם מקריב קורבן יחד עם קורבן חייב להביא מלח. מלח הוא מסמל ברית, הוא דבר שנשאר כמו שהוא תמיד. ונאמר ברית ביסורין, תכתיב אחרי הכללות בתורה כתוב אלה דברי הברית. מה הברית אמור במלח? מלח ממתקת את הבשר, כמו ש התכונה של מלח זה משפר את הטעם של הבשר, אף ברית האמור ביסורין, איסורין ממרקים כל אבונותיו של אדם, גם כן משפרים את הבן אדם על ידי כך שזה מהווה אמצעי לטהר אותו ולסלק כל אבונותיו. תניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, יש פה מקור תנאי, כפי שרואים הכל פה, כמה השוות הבאות במסגרת בשיטת מפת התלמוד, אנחנו מסמנים את מקורות תנאים במסגרת כזאת. רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא ניתנן אלא על ידי ייסורים. זאת אומרת, לא באים בקלות, אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא. תורה מניין, שנאמר אשרי הגבר שתייסרנו כאן מתורתך תלמדנו. אז יש פה קשר בין תורה וייסורים. במקום אחר דורשים את הפסוק בפרשת חוקה, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות בועל. וחזר דורשים שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. או אפשר לומר שהציפייה מבן אדם ללמוד תורה גם בתנאים הכי ירודים, פת במלח תאכל וכו', כפי שמובא במסכת אבות, שאדם גם אם אין לו אמצעים צריך למסור את נפשו ללימוד תורה. וזה גם נושא רחב, יש הרבה הרבה ציטוטים שאפשר לציין בנושא הזה, אבל הצלחה בלימוד תורה זה בא בייסורים. בוא נגיד, אדם מוסר את נפשו. ארץ ישראל, דכתיב כי כאשר ישראל איש את בנו השם אלוקיך מייסרקו, כתיב בתרי כי השם אלוקיך מביא אחר ארץ טובה. אז פה רואים את הקשר ייסורים וארץ ישראל, וכמה אנחנו יודעים כמה קשה זה להתמודד מול כל אומות העולם כדי להחזיק בארץ ישראל עד עצם היום הזה. העולם הבא, דכתיב כי ניר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. זה דרך חיים, זה מצביע על עולם הבא. אז רואים זה וגם מוסר לעניין של ייסורים. אדם לא מקבל חלק טוב בעולם הבא אלא אם כן הוא עובר מסכת ייסורים. עכשיו, לא, זה לא חייב להיות ייסורים של כאב בהחלט או בהכרח, או מחלות לא עלינו. זה גם להיות, זה עניין של מסירות נפש, זה גם עניין שאדם עושה מאמצים. ראיתי בספריו של הסטייפלר זכרו לברכה, שאדם יכול להמיר את האיסורים שעלולים לבוא עליו בלימוד תורה, מסירות נפש, שהוא לומד שעות נוספות, לומד בפחות עידונים ותענוגות, בצורה כזאת זה גם אפשר להכליל את זה בתחום הרחב של איסורים, ולא בהכרח איסורים כמו שחושבים באופן פשטני. תני תנא קמיה דרבי יוחנן, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את בניו, מוחלין לו על כל עוונותיו. זה מה שנאמר בנוכחות רבי יוחנן, מקור תנאי, שלושה דברים, אז עיסוק בתורה וגמילות חסדים ולא עלינו קובר את בניו, זה אמצעי להשיג מחילת עוון. אמר לי, עכשיו יש שאלה ארוכה, מסומן בשין בצד הגמרא, בצד ימין של טקסט הגמרא עם שין, עם פס מקווקו, אחרי זה באה תשובה ארוכה, גם מסומן בהתאם עם תף תשובה, עם פס מקווקו, כל השורות האלו הם מיוחדים לשאלה, ואחר כך תשובה. אמר לי רבי יוחנן, רבי יוחנן פונה לזה שאמר את המקור הזה עם השלושה דברים, אומר בשלמה תורה וגמילות חסדים, אני מבין מספר אחד ושתיים שהם נחשבים אמצעים למחילת אבון, תכתיב בחסד ואמת יכופר אבון. חסד, כאן הגמר מתייחסת קודם לשתיים, וחסד שמוזכר מקודם, גמילות חסדים, במספר שתיים, אז כתבנו פה שתיים. חסד זו גמילות חסדים, שנאמר, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה וכבוד. אז אם אדם רודף אחר חסד, אז הוא ימצא חיים, זה עניין של מחילת אבון. אמת זו תורה, שנאמר, אמת קנה ואל תמכור. אז המילה אמת, שמוזכר בפסוק לפני שלוש שורות, בחסד ואמת יכופר עוון, אז רואים חסד, זה, הוכחנו זה גמילות חסדים, ואמת זה, זו תורה, שנאמר אמת קנה ואל תמכור, אמת זה, איפה נמצא אמת? אמת הוא בתורה, אז בשני הדברים האלו יכופר עוון, זה מחילת עוון, אלא קובר את בניו מיניים, איפה רואים שאדם שלא עלינו עובר דבר נורא כזה שזה גם מוביל למחילת עוונותיו? תשובה, תנא ליה הוא סבא משום רבי שמעון בן יוחאי, עתיה עוון עוון, יש גזרה שווה, כתיב אחר בחסד ואמת יכופר עוון, זה הפסוק שלנו, וכתיב התם הוא משלם עוון אבות אל חיק ביניהם. אז זה הכוונה פה שאבון האבות, אדם משלם עבור אבונותיו אל חיק פניהם על ידי זה שהוא קובר את בניו. לפני שנמשיך בגמרא, אנחנו קודם כל נסתכל בצד, יש לנו נושא נגעים ובנים, דברי רבי יוחנן, דנגעים ובנים אינם איסורים של אהבה. אנחנו כמובן בתוך כדי לימוד הגמרא נברר את הדברים. אמר רב יוחנן, נגעים ובנים אינן איסורים של אהבה. שואל את הגמרא, ונגעים לא? פה יש מעוין בצד, מופיע במבנה קושיות על הנעל, יש פה סביב ונגעים מעוין עוד כמה שורות ובנים, שתי הסימונים האלו, שני הסימונים האלו באים למטרת קושיות על הנאמר. רבי יוחנן אמר נגעים ובנים אינם נחשבים יישום של אהבה, אנחנו חושבים אחרת, שנגעים ובנים כן, בוא נראה. ונגעים לא, מה אתה אומר שזה לא יישום של אהבה? באה תניה, כל מי שיש בו אחד מארבע מאות נגעים הללו אינן אלא מזבח כפרה, שמי שסובל מנגעים, נגעים זה גם זה שייך לתחום של צרעת, שצבעי אורו משתנים כפי ש מוזכר בתורה, בגמרא, בתורה, בפרשת ויקרא, פרשת תזריע, מצורע, פרשיות שמרחיבות דיבור על הנושא של נגעים. מי שיש, ויש כמה צבעים שונים, זה הכוונה מאות נגעים, צבעים שונים של הנגעים האלו, זה נחשב מזבח כפרה. אז מה אתה אומר שזה לא, שהם אינם איסורים של אהבה? הגמרא עונה, בדיוק, מזבח כפרה הוו, ייסורים שעבר לא אהבו, שני דברים שונים. מזבח כפרה הזה שאדם עובר, מה, עובר מגעים, זה מהווה מעין כפרה עבורו. אבל להגיד שזה ייסורים של אהבה, זה לא. אגב, היינו צריכים להזכיר מקודם, אבל יותר טוב מאוחר מאף פעם, ייסורים של אהבה זה רשי אמר בדף ה' עמוד א', אני אקרא את הרשי בדף ה' עמוד א', ייסורים של אהבה, הקדוש ברוך הוא מייסרו בעולם הזה בלא שום עוון כדי להרבות שכרו בעולם הבא יותר מכדי זכויותיו. אז זה שאדם עובר נגעים זה באמת מחפר לו על עוונותיו, אבל זה לא אומר שזה מקנה לו זכויות יתר בעולם הבא. זה כבר תחום אחר, זה נקרא יישום של אהבה. זה תשובה ראשונה, לכן מסומן באלף. ובית אמא, תשובה שנייה, הלן והלהו, תלוי איפה האדם שסובל את הנגעים. הלן זה לן, זה לנו, לנו כוונה בני בבל, כי התורה, הגמרא פה, ש"ס הבבלי, הוא נכתב בבבל. לכן לנו זה אנחנו בבבל, והלהו זה הם בארץ ישראל. ורש"י כותב בשורה שלישית, בארץ ישראל שערי חומה מקודשות בה ומצורה טעון שילוח חוצה להן אינן ייסורים של אהבה. בארץ ישראל אדם שעובר נגעים יש מה לעשות איתו, יש פרוצדורה, יש הלכות הקשורות אליו, אז לכן זה לא מוגדר כייסורים של אהבה. בבל שאין טעונים שילוח ואין מזבח כפרה הוו ייסורים של אהבה. בבבל שלא עושים איתו שום דבר, אין הלכות מיוחדות בעניין אדם שסובב מנגעים בבבל, אז אין לנו אלא להגדיר אותם כייסורים של אהבה. עוד תשובה, כי עוד דרך ליישב את מה שרבי יוחנן אמר שנגעים אינם ייסורים של אהבה, והמקור הזה שאמר שהם מזבח כפרה. תשובה שלישית, ובית אמא, הבצנאה, הבפרהסיה. אם זה תחת בגדיו, שהאור שלו משתנה תחת בגדיו, זה אחד. אם זה בפרהסיה, זה דבר שני. אז יש לחלק בין נגעים בצנאה מול נגעים שהם בפרהסיה. נתייחס עכשיו לדין השני, או הרעיון השני שאמר רבי יוחנן, שבנים זה לא נחשב ייסורים של אהבה. שורה תגמר, ובנים לא? היחידמי, באיזו מובן אתה אומר שבנים אינם ייסורים של אהבה? אי למה דהבו להו ומתו, שמדובר באדם שקובר את בניו, ואתה קורא לזה, ולזה אתה אומר זה אינן ייסורים של אהבה. ואמר רבי יוחנן, דין גרמה דאסירה ביר. רבי יוחנן היה נוהג כשהיה מגיע לנחם אנשים שקבעו ביניהם, היה מביא גרמה. גרמה זה או עצם קטן או שן מהבן העשירי שלו. רבי יוחנן עבר מסכת חיים קשים ביותר, קבר 10 ילדים, והיה מביא את השן שהוא שמר מהבן העשירי לנחם אחרים. ורש"י פה מוסיף את העיקר, יש פה כוכב שמקפיל כוכב בתוך רש"י ולמעלה כמה שורות למעלה, וגברה רבה כרבי יוחנן לא באו לא ייסורים שאינן של אהבה. אפשר להניח כהנחה שאדם קדוש ומכובד וגדול כמו רבי יוחנן, אם הוא עבר את זה, זה לא בגלל אבונות, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו והקנה לו ייסורים של אהבה. אז מה פתאום שרבי יוחנן עצמו אומר שבנים אינם ייסורים של אהבה אם מדובר בקבורת בנים? אלא הד לא הבו לי כלל והד הבו לי ומתו. מה שרבי יוחנן אמר שבנים אינם ייסורים של אהבה זה מצב נורא מצער, נכון מצער, אבל אי אפשר להגדיר אותו כיסוי שעבד. זה מצב שאין לאדם ילדים, נכון, זה מצב שקשה מאוד לסבול אותו, אבל זה לא נחשב אותו דבר באותו כלל כמו שאדם שהיה לו בן והיה נאלץ לקבור אותו. זה נחשב ייסורים של אהבה. לפני שנתקדם בגמרא, יש פה סימון חדש, את המשולש הזה, בצד כתבנו נושא ומבנה, רבי, ועם שלוש נקודות, הכוונה רבנים שונים, שרבי פלוני חלש, מעשים שנחלו רבנים שונים, ונכנס רב אחר לבקו ושואלו, חביבין עליך ייסורין, וזה מסומן עם פס כפול שגם נראה בהמשך הגמרא. אז אנחנו לפני שנקרא את הגמרא רואים את המשולשים, אחד פה עוד שלוש שורות מספר שתיים, ועוד כמה שורות אחרי זה מספר שלוש. עכשיו בגמרא, רבי חייא בר אבא חלש, מי החולה? עול לגבי רבי יוחנן. עול זה מילה של מילה בארמית, זה נכנס, נכנס לגבי, נכנס אל רבי יוחנן. אמר לי רבי יוחנן, שואל אותו, חביבין עליך ייסורין? אמר לי רבי חייא אומר, רבי חייא בר אבא עונה לו, לא הן ולא שכרן, לא הייסורין ולא השכר שאני אמור לקבל מסבל הייסורין. אמר לי רבי יוחנן אומר, הב לי ידך, אז תביא לי את היד שלך, יב לידי ועוקמי. רבי יוחנן החזיק בידו של רבי חייא בר אבא והבריא אותו, הקים אותו, הבריא אותו. המשפט הזה, לא הן ולא שכרן, זה משפט מאוד מאוד חזק, אפשר לומר. אולי ראוי לציין את הגמרא במסכת בבא מציעא, בפרק שביעי במסכת בבא מציעא, שמסופר על תנאים כמו רבי אלעזר ורבי שמעון ורבי יהודה הנשיא, שהם סבלו ייסורים. ועם אצל רבי אלעזר ורבי שמעון מוזכר שהוא אמר, בוא אחי וראי, הוא אמר את זה בקשר לייסורים. אז היה פה, יש פה תקופות שונות, או אפשר לומר ירידת הדורות, או עם המשך הזמן מתקופת התנאים, שהיו דוגמאות שאנשים שקיבלו הייסורים ומרצון, אפשר לומר, וכאן עוברים הלאה בשנים, וכבר גדולי האומה שלנו, גדולי ישראל, כבר הגיעו לרמה אחרת, רמה אחרת ומסקנה אחרת, ואמרו לא הן ולא שכרן. תמיד יש סיכון בייסורים, כאדם אולי חלילה לא יחזיק מעמד וזה יגרום לו לחתור. אז יש כאן כמו שאומרים, סיכוי וסיכון. הסיכוי פה זה באמת להרוויח שכר, כמו שרש"י אמר בעמוד א', אבל יש סיכון, כפי שאמרנו, בסבל הייסורים, איך אדם מסוגל להתמודד איתם. אז רואים לא הן ולא שכרן. נמשיך בגמרא, רבי יוחנן חלש, או לגבי רבי חנינה, רבי יוחנן עצמו, שהוא הקים רבי חייא בר אבא, הוא עצמו עכשיו נהיה חולה, ונכנס אליו רבי חנינה. אמר לי, רבי חנינה שואל אותו, חביבין עליך ייסורין? אמר לי, לא הן ולא שכרן. אמר לי, אז רבי חנינה אומר, הב לי ידך, יב לידי ועוקמי. שואל את רבי עמאי, למה זה שרבי יוחנן נאלץ לעזרתו של רבי חנינה? לא קיים רבי יוחנן לנפשי, למה הוא לא מעמיד את עצמו? כמו שהוא הצליח להעמיד את, להקים את רבי חייא בר אבא, שיקים את עצמו. תשובה, אמרי, יש אמרה, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כשאדם עצמו סובל, הוא לא יכול לפתור את הבעיות של עצמו, הוא זקוק לעזרה של אחרים. והמשפט הזה גם מהווה מעין תשובה לכל מי שרואה מצבים של צדיקים שהם בתפילתם ובברכתם מצליחים לעזור לאחרים, ולא עלינו, יש מצבים שאותם צדיקים עצמם הם סובלים. אז אין כאן מקום לשאול השאלה למה הוא לא יכול להציל את עצמו. הנה, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. מקרה שלישי, רבי אליעזר חלש, עול לגבי רבי יוחנן. יש פה סוגריים, וכמו כשאנחנו רגילים לעשות, לסמן את הסוגריים עם סימון שמראה על אורך הסוגריים, בצד שמאל של הטקסט של הגמרא רואים פס מקווקו עם נקודות, ואם נדלג הקטע הזה בינתיים, נראה איך זה דומה למה שלמדנו עד עכשיו את המשולשים 1-2. אז אנחנו קוראים שרבי אלעזר חלש עוד לגבי רבי יוחנן, נדלג עמלי, אחרי הסוגיים, עמלי, רבי יוחנן שואל, חייבים ללכת לאיסורין? עמלי, רבי אלעזר אומר, לא הם ולא סחרן. רואים שהמבנה של הגמרא מאוד דומה למה שראינו מקודם. רק מה? יש קטע בסוגיים. אז בצד כתבנו, הסבר, הסוגיים אינן לשם דילוג, אלא להצמיד שאלת חביבין עליך, שמופיע אחרי הסוגיים, למה שקראנו עכשיו. להראות דמיון מעשה זה לאלו שקדמו הוא. עכשיו נחזור לגמרא, שרבי אלעזר אנחנו רואים שהוא נהיה חולה, רבי יוחנן בא לבקר אצלו, חזה דהווה כגני בבית אפים. רבי יוחנן שם לב שרבי אלעזר גר בבית אפים, אפילו ראינו את זה בדף ג' שזה בית חשוך. גליי ודרי, רבי יוחנן הפשיל שרוולו וגילה את זרועו, גליה לגלות, דרעי זרועו, ונפל נהורה, ומרוב יופיו זה הקרין מעין אור בביתו של רבי אלעזר. חזי דווי קבחי רבי אלעזר, והוא שם לב, רבי יוחנן שם לב שרבי אלעזר בוכה, אמר לה, מהי קבחית? למה אתה בוכה? וכאן יש לנו פס כפול להראות את השלבים, וזה כתבנו את זה במבנה בצד. אי זה שלבים, דברר למה רבי אלעזר בוכה. אז למה אתה בוכה? אי משום תורה דלא אפשית. אפשית, רואים את המילה הזאת לפעמים באופן אחר, נפיש, פש, זה עניין של ריבוי. אז הוא שואל אותו, האם זה בגלל תורה שדלא אפשית, כוונה שאתה לא למדת כמו הרבה כמות כמו שרצית? שנינו, זה לא סיבה לבכות, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלעד שכבים לבוא לשמיים. כמו שאומרים, רחמנא ליבא בעי, שהקדוש ברוך הוא חפץ ברצון, בכוונות של אדם. אם אדם מתאמץ, למרות שהוא לא משיג את המטרות שהוא הציב לעצמו, זה לא סיבה לבכות, כי העיקר זה כוונתו, ואתה בטח התכוונת למקסימום, אז זהו. ואם משום מזוני, שאתה לא עשיר, אתה בוכה על המצב הכספי שלך, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. תדע לך שלא כולם זוכה גם להיות אדם גדול בתורה, ביראת שמיים, וגם להיות אדם עמיד ונוח באופן כספי. יש רשי, יש תוספות פה באמצע עמוד, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות, אבל אין לגרוס, אין אדם זוכה. לא, אין לנו את הגרסה הזאת, והוא אומר לא לגרוס את זה שזה לא יכול להיות שאדם יזכה לשתי שולחנות, רק כמה צדיקים זוכים לשתי שולחנות, כגון רבי, כמו שרבי מופיע במסכת בבא מציע דף פה, וכנאמרינה בפרק בת הדהוריות, שהיו כאלו גדולי אומה, גדולי ישראל, שגם היו אנשים עמידים. אבל אם אתה לא זכית לשתי שולחנות, זה גם לא סיבה לבכות. ואם משום בני, ואם זה בגלל מצב בנים שקברת דין גמד, עשירה ביר, זהו, וכאן הוא מנחם אותו עם אותו עצם או שן, כפי שהזכרנו מקודם. עמלי, רבי אלעזר עונה, להי שופו דבלין באפרה כבחינה. רבי אלעזר הסתכל על רבי יוחנן, אמרנו מקודם, וזה גם מובא באותו פרק שציטטנו מקודם, בפרק ז' במסכת בבא מציע, שרבי יוחנן היה אדם יפה תואר, משהו לא רגיל ביופיו. רבי אלעזר מסתכל עליו ואומר, להי שופרה, היופי הזה, דבא לי אפרה, שבעתיד אדם מת, ובא לי אפרה, הוא נבלע בתוך, הוא מתבלה בתוך האדמה, ועל זה אני בוכה. עמלי, רבי יוחנן אומר, על דה ודאי כבחית, על זה ראוי לבכות, ובחו טובה, או שניהם בחו. יש כמה אפשרות לפרש את הסיפור הזה, את המשפט האחרון, מה הכוונה שבוכים על יופי, מה קרה, אז האדם מת ובגלל זה יש לבכות. אז המרשם מסביר שרב יוחנן היה מיוחס למשפחות ירושלמיות שחיו בזמן חורבן, בזמן שבית המקדש היה קיים, רב יוחנן התייחס אליהם. זאת אומרת, הוא היה מיוחס להם. רבי אלעזר ידע את זה, וכשהוא הסתכל על רבי יוחנן, הוא נזכר בבית המקדש, שגם בית המקדש מוזכר, כמו שמובא בפרק ראשון מסכת בבא בתרא, מקום, מבנה מאוד מאוד יפה. היופי של בית המקדש, שהוא כבר נחרב, ועל חורבן הבית בעצם רבי אלעזר היה בוכה. יכול להיות גם גם הסברים אחרים בנושא הזה של העניין של הרבה אנושות מתמקדת בנושא של יופי, וכל כך הרבה כוחות מושקעות בנושא של יופי, ובסופו של דבר היופי הזה מגיע לדלת עמות מתחת לאדמה, וסופו של אדם ידוע לכולם, וזה דבר שמעציב רק לחשוב על כמה מושקע בנושא של יופי, בסופו של דבר זה הולך ונעלם, ועל זה ראוי לבכות. ואנחנו נמשיך בגמרא. עד הכי והכי בינתיים אמר לי חביב ונעליך ייסורין. רבי יוחנן שואל לרבי אלעזר, אתה מקבל את ייסורין, זה חביב עליך? אמר לי לא הן ולא שכרן. אמר לי רבי יוחנן אומר, אב לי ידך יאב לי ידי ועוקמי. נמשיך בגמרא עם מעשה, ובצד כתבנו תחת הכותרת נושא, מעשה שהחמיצו 400 חביות יין של רב הונא, ובירור למה זה קרה. מבחינת הסימונים יש לנו מעשה שכתבנו בצד שמאל של טקסט הגמרא, ועם פס מקווקו ארוך מראים שכל השורות האלו מוקדשות למעשה הזה. רב הונא תקיפו לי, זאת אומרת החמיצו לו 400 דני חביות דחמה של יין, 400 חביות יין הלכו לו. עול לגבי רב יהודה אח ודו רב סלה חסידה, רב יהודה אח של רב סלה ורבנן, ועוד רבנן הגיעו אל רב הונא, ואמרי לה, זה עוד גרסה בשמות, רב עדה ורבה ורבנן, ואמרו לה, והם אמרו לרב הונא, להן מור במילי, תשמע, קרה לך משהו מוזר, נדיר, שארבע מאות חביות יין החמיצו, אתה צריך לעיין במילי, כוונה לעשות חשבון נפש, לבדוק, לעיין במילי במעשיך. אמר לו, מי חשיד לבינך? מה, אני חשוד כאיזשהו עבריין? אמרו לי, מי חשיד קודשו ביחודה ודינה ולא דינה? אבל תראה, יש לך עכשיו הפסד גדול, מה, הקדוש ברוך הוא יעשה דין בלא סיבה? אמר לו, אי כמן דשמיע עליי מילתא למה? טוב, אם מישהו שמע עליי משהו, שיגידו. אמרו לי, הכי שמיע לן, כך שמענו עליך, דלא יבמור שביש על הריסה, שאתה לא מחלק זמורות של הקרמים לאריס, שעובד אצלך. ההסדר המקובל שהעובד הריס מקבל אחוזים גם מהפירות וגם מהזמורות, ואתה לא נותן לו חלקו, ומידה כנגד מידה, אתה מונע הכנסות לבן אדם, אז אתה תסבול בהפסדים. אמר לו רב הונא, אומר, אתם לא יודעים את, אתם לא מכים את כל הרקע, מי קשביק לי מידי מיני, תראו מילולי האם הוא משאיר לי כלום. אבל ראיתי במפרשים הכוונה שאותו אריס הוא מעצמו לוקח יותר ממה שמגיע לו, הגנב לי כולי, הוא גונב את כולי, כוונה כפי שהסברנו, הוא גונב את כל מה שמגיע לו, לוקח ויותר. אמרו לו תשמע, היינו דמו אינשי בתר גנבה גנוב ותעמתיים, שנכון הוא גונב, אבל אתה, זה שאתה לא מחלק לו, אז אתה גם תואם קצת טעם גניבה. הם באים להגיד לו שיש דרך אחרת לטפל בנושא של עובד שלוקח יותר ממה שמגיע לו. מצדך היית אתה צריך לחלק לו את חלקו, ולעשות חשבון איתו על זה שהוא לוקח יותר, אבל ככה להתנהג זה לא ראוי לאדם ברמה שלך. אמר לו, אז רב הונא עונה, קבילנה עליי דאיבנה לו, אני מקבל עצמי שאני אחלק לו חלקו, וכמו שאמרנו לטפל בנושאים ליישב את הסכסוך הכספי או הנושא הכספי באופן אחר. טוב, אז הוא קיבל על עצמו להתנהג באופן ישיר יותר. איקר דיאמו, יש עוד מספרים בהמשך הדברים, הדה, חלה והחמה, באופן ניסי החלה, חלה זה חומץ, החביות, 400 חביות שהפכו להיות חומץ חזו להיות יין. ואיקר דיאמו, איקר חלה ואיזדבן בדמי חמה, שעוד סוג של נס אפשר לומר, אבל זה נס בדרך הטבע, שמחיר החומץ עלה ונהיה שווה למחיר של יין. אז עכשיו שהוא מחזיק 400 חביות של חומץ, זה לא מהווה הפסד בשביל, כי הוא יכול לקבל תמועתם השווי שהיה מקבל תמועת היין. לפני שנמשיך בגמרא, בואו נסתכל הצידה תחת הכותרת הנושא ומבנה. רואים פה מעוין עם שפיץ צבוע וכתב לו ברייתות של אבא בנימין. ברייתות שמופיע, הוא מופיע בתחילת הברייתות, וזה ממשיך עד דף וב, רואים עוד כמה כאלו. ברייתה מספר אחד, שני דברים שאבא בנימין הקפיד לשמוע עליהם, לא לעשות במלאכתו לפני תפילת שחרית. שתיים, מיקום מיטתו שיהיה צפון דרום. זה שני הדברים שמוזכרים בברית הראשונה. ברית מספר 2, מי שסיים תפילתו קודם חברו חייב להמתין לו ולא להשאיר אותו לבד בבית הכנסת. ברית השלישית, זה כבר מופיע בוו עמוד א', אבל כתבנו פה הקדמה, ריאת מזיקין. וברית הרביעית, תפילתו של אדם נשמעת רק בבית הכנסת. אנחנו נתחיל במסגרת השיעור שלנו את שתי הברייתות הראשונות. תניא, אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימיי. הייתי מצטער, הכוונה דואג להם, לקיים אותם כל ימיי. מה הם? על תפילתי שתהיה לפני מיטתי, ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. ואנחנו כבר אמרנו בהקדמה את התשובה הסופית, אבל הגמרא עצמה עדיין לא יודעת מה הכוונה של תפילתי שתהיה לפני מיטתי. אז הגמרא מבררת, על תפילתי שתהיה לפני מיטתי, מהי לפני מיטתי? אגב, אנחנו סימנו בפס מפותל וכתבנו פה אחד על תפילתי וכו'. עוד כמה שעות רואים עוד פעם פס מפותל, ועל מיטתי שנתונה בין צבא לדרון, זה ההתייחסות של הגמרא לדבר השני שהוא אמר. אז אנחנו נמשיך. מהי לפני מיטתי? מה הכוונה שתפילתי יהיה לפני מיטתי? אי למה, וכאן יש שלבים בניתוח הדברים, אז זה א' עם פס מקווקב מתחת אי למה, ועוד שואה לא תימה, זה שלב שני בהבנה. אז אי למה, אם תגידו לפני מיטתי ממש, זאת אומרת שהיה עומד ובפניו, כשהוא היה עומד ב-18, בפניו היה המיטה, ואחרי המיטה היה הקיר, שהמיטה צמודה לקיר, והוא היה עומד לפני המיטה. אבל זה לא צורה נכונה להתפלל. ואמר רב יהודה, אמר רב יתאמר רב יהושע בן לוי, מניין למתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל. אז זה שהמיטה עומדת בינו לקיר זה לא טוב. לא תימה לפני מיטתי, אז אל תבינו מה שהוא אמר לפני מיטתי כפשוטו, אלא אמה סמוך למיטתי. רש"י מסביר, סמוך למיטתי, כל ימי נזהרתי שלא לעשות מלאכה ושלא לעסוק בתורה כשעמדתי ממיטתי, כשהתעוררתי בבוקר, עד שיקרקי את שמע ואתפלל. לא אעשה כלום, הדבר הראשון שהיה דואג לקיים זה קריאת שמע ותפילה. זה הכוונה שמיטתי שהוא דאג על תפילתי שתהיה לפני מיטתי, ולפני הכוונה סמוך למיטה, לא באופן פיזי אבל באופן של זמן, שמיד אחרי קימה מהמיטה היה מתפלל. בהמשך הגמרא, ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרון, כיוון המיטה, כאן זה באמת דבר פיזית, הכיוונים של המיטה בין צפון, שהראש כיוון צפון והרגליים כיוון דרום. דאמר רבי חמא בר חנינא, אמר רבי יצחק, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום הוי עלי בנים זכרים, שנאמר וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים. צפונך לשון צפון בהקשר שלנו, רב נחמן ביצחק אמר, אף אין אשתו מפלת נפילים, כתיב הכה וצפונך תמלא ביתנם, וכתיב התם וימלאו ימי ללדת והנה תומים בביתנה. אז מילה תמלא, כוונה מילוי ימי הריון, דהיינו לא הפלה. תניה, אבא בנימין אומר, שניים שנכנסו להתפלל ואיתם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא. שניים שנכנסו בתפילה, אחד גמר יותר מהר מהשני והוא יצא ומשאיר את חברו לבד, תורפים לו תפילתו בפניו. זה תורפים כפי שזה נשמע שהתפילתו שלו לא תתקבל, זה שעזב מהיר מוקדם מחברו, שנאמר תורף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ. רש"י מרחיב על זה, תורף נפשו באפו, לך אומר אשר גרמת לך לטרוף את נפשך בפניך. ומהי הנפש? זו תפילה, כמו שנאמר ואשפוך את נפשי לפני השם. אז תורף נפשו, אדם גורם לעצמו שתפילתו נטרף או נקרע. הלמענך תעזב ארץ, רש"י ממשיך, וכי סבור היית שבשבילך שיצאת, הבח מוסיף כמה מילים, שיצאת מבית הכנסת והנחת חברך, תסתלק, רש"י ממשיך, תסתלק השכינה ויעזוב את חברך מתפלל לפניו. אתה חושב שבגלל שאתה יצאת אתה כל העולם כולו, אני ואף סיון, אני יצאתי זהו, השכינה כבר לא נמצא בבית הכנסת. אז הגמרא ממשיכה, ולא עוד, אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל. אדם שמתנהג כך שמשאיר את חברו לבד בבית כנסת, זה גורם לשכינה לעזוב את ישראל, שנאמר ויעתק צור ממקומו ואין צור אל הקדוש ברוך, שנאמר צור ילדך תשי. אז אנחנו למדנו פה שני פסוקים מספר איוב פרק י"ח, שתורף נפשו באפו, זה אדם שגורם לתפילתו של עצמו להיות נקרע בגלל שהוא עוזב את הבן אדם, את החבר שלו לבד, ובנוסף לזה הוא גם גורם לשכינה שתסתלק. ואם המתין לו מה שכרו, עכשיו ההפך, אדם שכן דואג לטובת חברו ומחכה לו. נמשיך הגמרא משיכה בראש דף וו עמוד א', אמר רבי יוסי בר חנינא זוכה לברכות הללו, שנאמר לו הקשבת למצוותיי. עכשיו המילה הקשבת, רש"י מסביר לשון המתנה, הוא ממתין למצוותיי ולגמור חסד. והיא כנער שלומך וצדקתך כגלי הים, והיא כחול זרעך וצצי מאיך וכו'. פסוק מלא ברכות. זה, לזה אדם יוכל לזכות לזה אם הוא רק ממתין לחברו בבית הכנסת. עד כאן השיעור להיום.